טוב, בוא נתחיל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב. וזה לשר המשפטים יריב לוין, שהסביר היום למה אינו מתכוון לכנס את הוועדה לבחירת שופטים בהרכבה הנוכחי. המצב היום אינו סביר בשום צורה, ואין לו מקבילה בשום מדינה דמוקרטית בעולם. פשוט אין. אם יש 9 חברים בוועדה, המצב היום הוא שלנציגי רוב העם שניצח בבחירות, יש רק שליש מהחברים. 3 שופטים, 2 נציגי לשכת עורכי הדין ונציג האופוזיציה, יתנגדו לכל מועמד של רוב העם ויתמכו במועמדי המיעוט. כך יוכלו למנות כל שופט שירצו בו לשלום ולמחוזי, בלי שלנציגי רוב העם תהיה השפעה. רק לעליון נציגי הקואליציה יוכלו לחסום בחירה, ודאי לא לבחור מועמד שלהם. גם אם אתם שמאלנים וליברלים ומתנגדים לרפורמה המשפטית, אתם חייבים להסכים, כי במצב שבו לנציגי רוב העם אין יכולת השפעה על בחירת השופטים, אין היגיון ואין צדק. השבוע זכינו לשיעור נפלא בדמוקרטיה ובצביעות. אלו התומכים בבחירת השופטים בידי פוליטיקאים מביאים תמיד את דוגמת ארצות הברית. הנה, שם הנשיא בוחר והסנאט מאשר. 100% פוליטיקאים. אבל אז קופצים מיד ואומרים לנו, כן, אבל להם יש חוקה. אז הנה, במדינה עם החוקה מחליט בית המשפט החלטות שמרניות מאוד, כשהחוקה לא מפריעה להם בכלל. וביידן ואובמה ודמוקרטים רבים אומרים שזה לא המילה האחרונה, והם יגבילו את כוחו של בית המשפט למרות החוקה. אז אל תספרו לנו על חוקה, תגידו שהשמאל רוצה לשלוט, ואם לא יוכל לשרוף את המדינה.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני איתן קבל, והיום אני השוטר הרע. הלסדום היינו, לעמורה נדמנו. אחת הסיבות שבית שני חרב היה עקב שנאת חינם. והימים הללו מספקים שנאת חינם לכמה דורות לאחור וכמה דורות קדימה. הרשתות החברתיות הפכו לגן פורח עבור קבוצות נתעבות מהימין והשמאל הקיצוני, שמבקשות, כן, מבקשות להפוך את הבית שלנו לשדה בור ולרסק את החלום והמעשה הציוני הדק. מי אלה הנתעבים ששמחים שיהודים בצפון תל אביב נפצעים ורק בנס לא נהרגים, ואישה הרה המפילה את ולדה על ידי מחבל טרוריסט רוצח? ומי אלה הנתעבים מהשמאל הקיצוני השמחים לעידה של משפחת החייל הנופל בקרב בג'נין רק כי הוא מתגורר בבית אל? בעיניי אין הבדל בין המגדפים מכאן ומכאן, ושתי קבוצות אלה צריך שנוציא אותן מחוץ למחנה. מעומק ליבי אני כואב את כאבן של הנפגעות ובני משפחות הפצועים בפיגוע, ואני מחבק ומשתתף בכאב שלא ניתן לרפא את משפחת החייל שנפל בקרב. אלחם בכל כוחי בנתעבים הללו, ואני קורא לכולנו, ללא הבדל דעות, להקיא אותה מתוכנו.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ואיתן קבל.
איך אומרים בתימנית? שקויך עצום.
תודה,
שקויך עצום. אני חותם על כל מילה שכתבת.
זה,
אני לא יודע איך להקיא אותם מקרבנו באמת, כי בשביל להקיא אותם אתה צריך לשחק במגרש שלהם, שזה הטוויטר או הרשתות שבהם הביוב הזה צף. ואני מתעב את המדיום ומשתדל לא להיות שם בכלל. אבל אתה לא יכול, גם אם אתה לא נכנס, אז מציפים לך את זה בכל מיני אמצעים אחרים, ומביאים לידיעתך, ומפרסמים את זה במקומות אחרים. זה הדבר הכי כואב לדעתי, הוא אובדן הסולידריות. פעם היית שומע על יהודי שנהרג באוסטרליה. באוסטרליה, ואתה לא שאלת מי הוא ומה הוא, והיה נצבט הלב, יהודי מת, יהודי נהרג. זה איננו, זה...
אבל אריה, זאת בדיוק הנקודה, אתה יודע, בסוף אני אומר לך, אנחנו הרבה פעמים נדמה לנו שאתה יודע, אנחנו חזקים מדי, הכל יהיה בסדר, נסתדר, ופשוט בוקר אחד זה קורה, וזה מתפוצץ בפרצוף, וזה הרבה, זה כבר הרבה מעבר לסולידריות. יש כאן אובדן דרך, ואתה יודע, אני לא מאלה שרואים, אוהבים לראות את השחור בעיניים. אני תמיד אדם שכל כך אופטימי, אתה יודע, אין מילים לתאר. אני תמיד מאלה שמאמינים שמחר יהיה יום טוב יותר. אבל יחד עם זאת, אני אומר לך, האופטימיות הזאת הולכת ונסדקת.
תשמע, אנחנו חוטאים בדבר אחד, בהיעדר איזושהי פרופורציה, כי הדברים האלה כבר היו. אני זוכר את הפרסומים שהיו בימי המחתרות בארץ, איך צהלו כשאברהם שטרן יאיר נרצח.
כי אני, דוגמאות אפשר לתת מכאן.
נכון, אז זה כבר היה, אבל עכשיו זה
רע. נכון, מההבדל.
בלי השוואה.
אתה יודע מה? גם בלי להשוות, תראה, ארצות הברית נמצאת במשבר פנימי, אני לא בטוח לא יותר קשה משלנו. אבל אין להן את כל המדינות שסובבות אותנו, ואין להם את מה שאנחנו חווים בכל הנוגע ללאומנות ולאומיות, בפנים ובחוץ. וזה כל ההבדל. זה כל החלום הזה יכול באמת לעוף ברוח בשנייה אחת. ולא נודע כי באו אל קרבנה.
כן, אני חושב שאנחנו קצת מקלים ראש ולוקחים כמובן מאליו את עובדת קיומנו כאן.
נכון.
אבל עכשיו נשמע חדשות ואחר כך נחתום.
עכשיו 5 בערב עם אריאל דד ואיתן כבל.
האורחים והמפיקים שלנו היום אסף נבו ויואב כהן, אחראי על השידור שקד וולפין. שוב ערב טוב איתן.
ערב טוב.
בשעה זו מתקיימת הלווייתו של רב סמל דוד יהודה יצחק, איש בית אל שנהרג אתמול בקרב בג'נין. הנה שיחה שערכנו עם חברו שוהם קנדיל. שלום לשוהם קנדיל, חברו של דוד שמובא בשעות אלה למנוחות. בראש ובראשונה, תנחומיי למשפחה, תנחומיי לכל חבריו. אתה יכול לספר לנו קצת על דוד?
כן. דוד הוא מסוג האנשים שרק מי שמכיר אנשים כאלה, או יצא לו להתקל בו, אם זה באיזה טיול או באיזה התנדבות, או במקרה ישב בשוק ודוד התרים אותו בשביל איזה ילדים צריכים מיוחדים, רק אנשים כאלה באמת יבינו מי זה דוד. באמת, אני לא יודע, לא יודע מאיפה להתחיל. זה מסוג האנשים שיכולים לקחת יום אחד תיק, לרדת לטיול שבוע במדבר, לחזור אחרי שבוע, בסדר, היה סבבה, ולהמשיך את החיים, כאילו לא קרה כלום. ובן אדם באמת היה, הוא היה מתנדב, באמת, בן אדם שמעל הראש שלו מתנוססת המילה נתינה, כאילו, וזה מסוג אנשים שאתה מסתכל עליהם ואתה רואה את זה גם בלי לדבר איתו משהו, מסוג אנשים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, בוא נהוג גבר, הוא בטוח יש לו אופנוע. זה הסוג שהיה דוד. דוד היה...
מאיזה גיל אתם מכירים?
אנחנו מכירים מכיתה א', למדנו ביחד, כל אחד בכיתה שנייה, אבל... גם בתנועת נוער היינו ביחד, בכל מיני מגמות כאלה ואחרות. אחרי היסודי, כשעברנו לתיכון, התנדבנו ביחד באותה מועדונית לילדים צריכים מיוחדים, נחל. חולצות כתומות כזה, מי שיראה היום חולצות כתומות זה אנחנו.
איפה זה היה?
ההתנדבות?
לא, איפה גרתם? איפה גדלתם?
גדלנו ביחד בבית אל, הוא שכונה מעליי. למדנו ביחד גם בבית אל בבית ספר היסודי. בתיכון התפצלנו, הוא הלך לישלט בירושלים ואני הלכתי לאלון מורה.
הישיבה לצעירים בירושלים, כן.
ואני המשכתי לאלון מורה, והיינו נפגשים ימי שלישי ושבת בנחל, מועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים.
ראיתי גם מודעת אבל של מגן דוד אדום, הוא היה גם מתנדב שם נדמה לי.
כן. זה מה שאני אומר, שזה יישמע קצת לא הגיוני, אבל כן, בסופה כשהוא חוזר מהצבא לחמישי שישי שבת, הוא היה מספיק גם להתנדב עם הילדים צריכים מיוחדים, גם לעשות איזה טיול גלישה באמצע הלילה ביום חמישי, וגם שישי בבוקר להתנדב במגן דוד אדום. לכן אני אומר, זה מסוג האנשים שאם אתה לא פגשת אותם ולא דיברת עם אנשים כאלה, אתה לא תחלום שאנשים כאלה קיימים. באמת, אנשים שבאמת כל מה שהמטרה שלהם בחיים זה לתרום, ובאמת זה שהוא מת פה על, על ארץ ישראל, ועל הנתינה ועל קרבות על ארץ ישראל, זה דבר שמאוד מאפיין את דוד.
אני קורא שהוא שרת באגוז ונשאר לשירות קבע באגוז, והיום התפרסמה איזו רשימה, דף שהוא כתב לעצמו, כאילו לטייל זה מצוין, בייחוד שיש לך הרבה זמן לחשוב, ואז משפט שאני לא יודע מאיפה הוא בא, תזכור שעוד מעט אתה כבר לא פה, אז תאזור אומץ. הייתה לו תחושה מוקדמת כזאת שהוא הולך ליפול בקרב?
יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות שלפני שהם נכנסו לפעילות בג'נין, הם ישבו וכל אחד כתב משהו על הלב שלו, ובאמת זה מה שעבר לו בראש, אבל מצד שני אני יודע גם להגיד לך שדוד היה בן אדם של לנצל את הזמן. ואם הוא אומר לך, אתה לא יודע אם מחר אתה פה, זה לאו דווקא מבחינת אם אתה מת. يعني יש לך הרבה דברים לעשות, תספיק את כולם, כאילו אל תדחה שום דבר למחר, תאמין? זאת הייתה הגישה שלו, והוא היה דבק בה בצורה מושלמת.
כן, הוא כותב, תהיה טוב בכל. להיות טוב, לעשות טוב, זה היה המוטו שמופיע במכתב הזה שלו. שוהם קנדיל, תודה רבה לך, ויהי זכרו של דוד ברוך.
אמן.
טוב, המסמך הזה שקראתי הוא באמת בכתב יד, והוא מצמרר. בוא נשמע פרסומת אחת כדי שנוכל לעבור לנושאי היום יום שלנו.
הלוואה לרכב עד 300 אלף שקלים במימון ישיר. חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום וערב טוב למירב כוכב, קלתו של בועז כוכב שנפצע אתמול בפיגוע בתל אביב.
ערב טוב.
מה שלום בועז?
בועז, המצב שלו משתפר, הוא יצא מכלל סכנה, ואפילו יצא מטיפול נמרץ למחלקה, מחלקת לב כזה ולב. בהכרה, הוא מדבר איתנו, יותר טוב.
הוא לא אדם צעיר, הוא בן 76.
נכון.
מה הפציעה שלו? איך הוא נפצע?
בעצם איך שהוא נפצע זה, הוא ראה ילדה מדממת, כנראה מהפיגוע דריסה, אז הוא עצר את הרכב, יצא כדי לעזור לה, ואז המחבל התנפל עליו, ודקר אותו 3 דקירות, במותניים, ברגל, ומתחת לחזה ליד הריאה, שם בעצם זו הדקירה המשמעותית, שהיה לו דימום פנימי, שתודה לאל הוא פסק.
ערב טוב, איתן כבל מדבר.
ערב טוב.
הוא זוכר את הרגע הזה של הפיגוע, הוא יודע לשחזר את זה?
אז זהו, היום, רק היום הוא נזכר, אתמול הוא לא זכר שום דבר מהאירוע, היום הוא נזכר עד הרגע של הדקירה. את הרגע עצמו של הדקירה הוא לא זוכר, הוא רק סיפר לנו שהוא היה אמור להיפגש שם עם אריק סיני, חבר שלו, והוא היה בדרך לפגישה, והוא זוכר שהוא ראה ילדה אפה באוויר, מדממת, והוא עצר את האוטו בפתאומיות כדי לצאת לעזור לה, ומשם הוא לא זוכר כלום.
הוא עדיין לא מצליח לשחזר חוץ מאותו רגע שום דבר?
עדיין לא מצליח לשחזר, לא. אמרו לנו שיכול להיות שזה יחזור, יכול להיות גם שלא.
איך הוא בסך הכל מרגיש? הוא יכול כבר, את יודעת, ככה...
תראה, הוא מדבר איתנו, הוא כאבים מאוד חזקים במקום של הדקירה, כאבים מאוד חזקים, קצת מבולבל, מטבע הדברים, כן. עדיין מצב נפשי לא טוב.
הבנתי. איך המערכת מסביב באה, נותנת את הכתף, מערכת הבריאות?
האמת שאנחנו מאוד מופתעים לטובה עד עכשיו. קודם כל, בית החולים בבלינסון עטפו אותנו מהרגע שהגענו ותמכו עובדת סוציאלית ואחיות ורופאים. פשוט מדהים. עיריית תל אביב כל הזמן בקשר איתנו, מבקשים לדעת איך הם יכולים לעזור, מה הם יכולים לעשות למענו. ביטוח לאומי ישר יצר קשר. לגמרי מופתעים לטובה מהמעטפת שקיבלנו עד עכשיו.
אחד הדברים שאני יכול לומר, אם אני צריך לתת היצעה קטנה בנסיבות הלא פשוטות האלה, זה כשהפיזיות איכשהו מצליחה להתיישר לה.
נכון.
החלק הנפשי, ולכן אסור לוותר בשום פנים ואופן, הוא כבר לדאוג כבר עכשיו, בכל הנוגע לליווי נפשי, זה דבר חשוב מעין כמותו. אני לא רוצה להפריז בחשיבותו.
אני מסכימה איתך, זה כבר סשן שני שלנו עם פיגועים. גם אמא של בעלי עברה פיגוע לפני כמה שנים בכפר סבא, אז קצת עם ניסיון, אבל אנחנו יודעים שכן, זה החלק הכי חשוב הנפשי. הגוף התגבר, תודה לאל, זה היה במזל, כי לפי מה שאנחנו יודעים, רגע לפני שהמחבל בא לדקור אותו בראש, בא הבחור המדהים הזה שנטרל אותו, שנייה לפני שהוא דקר את בועז בראש.
כן, שם אז... היו אירועים של הצלת חיים מובהקת, אבל לגמרי. אני מבין שאת ובעלך והילדים, המשפחה עוטפת אותו, אריק כן. סיני הגיע?
הוא בקשר איתנו, הוא בקשר איתנו, הוא היה בקשר עם בעלי. כן, כרגע אי אפשר להגיע לבקר כל כך. הוא היה בטיפול נמרץ עד הצהריים, עד היום בצהריים, אבל הוא בקשר איתנו.
טוב. תמסרי לו רפואה שלמה מאיתנו, לא, ואם את רואה גם את שאר הפצועים.
לשאר הפצועים כמובן, החלמה מהירה מאיתנו, ותודה רבה.
אתם בקשר שם עם משפחות שאר הפצועים? נוצרה אחווה?
לא, אני יודעת שיש עוד פצוע בין 30, קראתי ברשתות, במחלקה הכירורגית, אבל אין לנו קשר.
טוב, לא חייב שקר, כל אחד כנראה, אתה יודע.
כן, כל אחד עשו כנראה בצרות שלו.
מי כמוך מכיר את זה?
כן, אבל לפעמים מחוץ לטיפול נמרץ, יש שם חדר המתנה, חדר משפחות ברוב בתי החולים שאני מכיר, ואנשים מתחילים לדבר, כי כל אחד מתנה את צרותיו וצרות קרוביו, בני משפחתו וחבריו בפנים, ונוצרים קשרים. שלפעמים נמשכים שנים אחר כך.
נכון. הרופאים אומרים לכם... אני מקווה שהקשרים יהיו רק בשמחות, ולא במותן כאלה.
אמן ואמן.
הרופאים אומרים לכם משהו על צפי לשחרור? מתוכנן משהו?
לא, כרגע אין צפי לשחרור, הוא רק השתחרר מטיפול נמרץ, עדיין הוא לא עומד על הרגליים, לא, עדיין לא מדברים בכלל על שחרור.
נקווה מאוד, כיוון בכל זאת, כפי שאתה גם אמרת... הגיל יש לו
משמעות.
יש לו משמעות בתהליך הזה.
לגמרי, נכון.
כן, בלי ספק קצב ההחלמה של ילדים ואנשים צעירים הוא מהיר הרבה יותר, אבל היום אני יודע שאנשים מבוגרים בני 80 ו-90 ו-100 כשמנתחים אותם, מפעילים אותם למחרת הניתוח, וזה לפעמים סוד הקסם. כי פעם,
נכון, האמת היא שהוא גם בחדר כושר, הוא מתאמן בחדר כושר, הוא בסך הכל בן אדם עם כוח, ומקווים שזה גם יהיה לטובתו העניין הזה.
מרב כוכב, תמסרי את ברכותינו, רפואה שלמה לבועז. תודה רבה.
תודה רבה, תודה לכם.
אנחנו לצרות אחרות לגמרי, במקום אחר לגמרי. שלום וערב טוב לביני אשכנזי בפינתו הקבועה. היום בברייטון ובירושלים. שלום,
בירושלים.
כתב משפט בוואלה, והיום דרמה במשפט.
כן, ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב איתן, מה שלומכם?
אנחנו בסדר.
בסדר, איכשהו.
כן. טוב, תראו, מה שקורה בעצם זה שהחקירה הנגדית מסתיימת, מסיימת אותה איריס מבסבק, שהיא עורכת הדין של נוני מוזס, ופתאום ליאת ונרי... נעמדת בפני השופטים והיא אומרת, תקשיבו, אני הולכת להגיש בקשה שבאמצעותה אני מבקשת להגיש את ההודעות של ארנון מילצ'ן במשטרה, אני ארצה להסתמך על חלק מהם. עכשיו, לא היה אפשר להבין בשלב הזה למה בדיוק היא מכוונת, יצאנו להפסקה, היה פה לחשושים, חזרנו מההפסקה לפני בערך חצי שעה, ובעצם ליאת בן-ארי אומרת את הדבר הבא: אני בשלב הזה לא רוצה להגיש את ההודעות האלה במקום מה שהוא אמר בבית המשפט, כלומר, אני לא מכוונת לעד או יד, אני רוצה עדיין להסתמך על הדברים, אבל אני רוצה שלבית המשפט יהיה את כל התמונה המלאה, כלומר, השופטים יוכלו לערוך השוואה בין הדברים שאמר מילצ'ן במשטרה, לבין הדברים שהוא אמר על דוכן העדים, והם יחליטו למי, על מה הם סומכים. למרות, הכל היא עדיין ביטחה את עצמה מלשון ביטוח, והיא אמרה שאם מילצ'ן יסתור את עצמו בחקירה החוזרת, היא תבקש לחקור אותו חקירה נגדית. בקיצור,
למה בעצם היא לא הולכת ישר על העניין, להגיד, הוא עד עוין, ועכשיו אני יכולה לחקור אותו חקירה נגדית?
כי היא לא תקבל את זה. א', היא לא תקבל את זה מהשופטים, תחשוב שעל פילבר אפילו לא קיבלו את הדבר הזה, ושם אני חושב שבאמת היה ברור שהוא לא עונה את אותם תשובות כמו שהוא אמר במשטרה. והדבר השני, זה אין ספק שיש גם עניין ציבורי, אם פרקליטות תכריז עליו כעדויין הזה.
אבל ביני, יש כאן קצת עדה ככה גורם לתחושה של אי נוחות. הרי ברור שהשופטים יקראו או קראו את עדותו של מילצ'ן.
לא, זה לא מולם.
לא, ברגע הזה זה לא מולם. אני מניח.
לא, אבל גם כשהם כותבים פסק דין, נדמה לי שרק מה שמובא בבית המשפט.
זאת אומרת, מה שאתה אומר לי, שבעצם לא מונחת בפניהם בשום פנים ואופן החקירה.
נכון, חומרי הראיות לא מוגשים בפניהם, זה כל הרעיון במשפט
פלילי. אוקיי.
ולכן בשלב הזה זה שונה קצת ממשפט אזרחי, שבו אתה באמת צודק שיש נספחים, אבל במשפט פלילי בעצם אתה לא מגיש את כל הראיות, הם לא חשופים לחומרי הראיות. זה חלק מהעניין של לנסות לייצר את המשפט כמה שיותר הוגן.
כן, אז ליאת בן ארי אומרת להם, אני אכין לכם טבלה שמראה את כל הסתירות בין מה שהוא אמר במשטרה ובבית המשפט, ועמית חדד אומר לה, את לא תגישי שום דבר, שום טבלה, והשופטים מרגיעים אותו שלא הגישו לנו כלום, תנוח.
כן, אבל העניין הוא, קודם כל זה לגיטימי לגמרי מצידה, להציג או להגיש בקשה כזו. האמת, כאילו צריך גם שתאמר שזה סוג גם של קריאת מצוקה.
זה הרבה יותר בקריאת מצוקה, זה מראה שמשהו פה בניהול.
מותר להיות עדין קצת.
אני ברשותך חושב שכרגע זה מסמן דבר מאוד לא טוב על אופן ניהול התיקים עד כה. אם גם העד הזה בסופו של דבר הוא לא עד שהתביעה יכולה לבוא ולהגיד שהיא מסתמכת עליו בעיניים עצמות, משהו באופן ניהול התיקים לא עבד לה. וזה צריך לומר את זה.
עכשיו שוב על העניין של אי הנוחות של מילצ'ן לעמוד מול שרה ובנימין נתניהו בירושלים. הוא במסך והיא מולו. אני לא מבין את זה, אלא בכל משפט, העד עולה להעיד לדוכן העדים, יושב שם הנאשם, המשפחה יכולה להיות בקר.
בוא לא נתמם, הנאשם הוא לא תמיד ראש הממשלה, בכל זאת, הנה הוא בדיוק יוצא עכשיו, תוך כדי שאני מדבר איתכם, אבל בוא לא נתמם, ראש הממשלה הוא לא כמו כל...
לא, זה ברור לגמרי, אבל מה הוא מתלונן? כלומר, זה הפרוצדורה.
זה לא הוא התלונן, זה לא... אתה מדבר על התלונה שהוא העביר דרך בליאת בן ארי, שהוא אמר ששר המתקל את הדף. סלח לי, זה סליחה שאני... מגחך, בכל הכבוד יומיים לפני כן הוא התחבק עם שרה, זה, בוא, את זה הייתי לוקח בערבון מוגבל.
לא רק את זה, אבל גם את זה.
כן, בדיוק, זה לא, זה לא הייתי מתייחס לזה בסרצינות, אני חושב שפה אגב, ופה אני ארשה לעצמי קצת לפרשן, אני חושב שהוא קצת קרה שיש סיכוי שיהיה דויין, אז הוא רצה לתת משהו אולי לתביעה.
תשמע, אבל... האמת היא, אני לרגע חושד שההחלטה שלו לתת את העדות מאנגליה, זה כדי, כי הוא לא רצה לבוא לפה, ואולי למצוא את עצמו כתוצאה מהעדות שלו, בסיטואציות לא נעימות מול החלטות
אולי,
כאלה.
אולי ואחרות. הוא רצה לחזור הביתה בשלום.
כן, בדיוק הנקודה.
לא רצה להפוך לנאשם.
כן.
לא, נאשם הוא בטוח לא יכול להיות, אבל אין ספק שהוא לא רצה פה הפגנות.
לא, זה הרבה מעבר להפגנות.
זה הרבה, אבל שנייה, אני רוצה להגיד משהו על זה, כי זה חשוב להבין את הנקודה. מילצ'ן זה בן אדם שיש לו קשרים גם בקהילה העסקית וגם בקהילה הפוליטית. זאת אומרת, ראש הממשלה נתניהו הוא לא האדם היחידי בעל דרגה מאוד גבוהה בעולם הפוליטי שהוא נמצא איתו בקשר. הוא הרי סיפר את שלו עם ג'ון קרי. מילצ'ן לא רוצה בשום שלב שיהיו שני דברים שרשומים על שמו. האחד, שהוא שלח ראש ממשלה לכלא, כי אז באופן אוטומטי חלק מהדרג הפוליטי הבכיר בעולם ינתק איתו קשר. והדבר השני, הוא גם לא רוצה להתאפס כמי ששיקר בבית משפט, כי אז הוא גם מתאפס לא אמין. ולכן הוא מנסה ללכת כל הזמן בין הטיפות. אני חושב שליאת בן ארי סימנה לו היום שההליכה בין הטיפות חייבת להתפסק, לפחות מבחינתה.
כן, אבל בסוף הוא שהוא עושה את השיקולים של עצמו, ולא את השיקולים של יד בן ארי. אבל בשביל זה יש שופטים בירושלים, שיצטרכו לקבל את ההחלטות, ותראה, מצד אחד אי אפשר להתעלם מהכל, זה לא רק הכל הצגה, אוקיי? בסוף, אתה יודע, אתה צריך להביא את הראיות, ולא פשוט. לשופטים נכון העבודה לא פשוטה.
לא היינו, אני כבר אמרתי לכם את זה כבר לפני שבוע.
לא היית מתחלף איתם.
בשום שלב לא הייתי מתחלף
איתם. ביני אשכנזי כתב המשפט של וואלה בפינתו הקבועה. תודה רבה לך.
תודה לך.
מודה לכם, חברים, ביי.
ונאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, שחוקק את חוק טבריה, העמיד, הכניס את טבריה לספר החוקים של מדינת ישראל. שלום לך, מה היה היום?
לא היום, אתמול. ולא רק טבריה, אלא כל תושבי רשות ש...
כמה כאלה יש עוד עמית? אהלן, איתן כבל.
אהלן, איתן. יש כיום 6 רשויות כאלו, אבל בפועל מתוכם, כלומר יש 2, למעשה 3 רשויות שבהם יש ראש מועצה ממונה, נכון להיום. כך או כך, על אף הקמפיין הפרסונלי, החוק הזה במהותו הוא חוק כללי, הוא חוק צופה פני עתיד, אלו הגדרות של חוק לא פרסונלי, כלומר, גם אם הוא נותן מענה לבחירות הקרובות, אני שמח שהוא נותן מענה לבחירות הקרובות, אני לא מכחיש ולא מסתיר את זה, להפך. אבל במהותו הוא לא חוק שדואג לאדם אחד.
תשמע, אבל...
היום 25 אנשים כאלו, חברי מועצה וראשי רשויות. החוק הזה בא לפתור בעיה.
עמית, יש כאן שני אנשים שהיו מחוקקים, אפילו לא רעים, אתה יודע, יושבים כאחד, אחד צפון בביתו ואחד כאן באולפן. ואתה יודע, אחד מכללי היסוד בחקיקה, היא שהחקיקה לא תהיה פרסונלית, גם שמצביעה על איש. עכשיו, אתה יכול להגיד,
מה
יפה...
מה הגדרה שלך לפרסונלית?
שנייה, שנייה. אתה יודע, נכון הוא, שגם יכול ויהיה מצב שאחרים ירוויחו, אבל החוק הזה בראש ובראשונה סומן עבור טבריה, ואני אומר זאת מבלי עכשיו, אינני מכיר את האיש, וזה גם לא משנה. וזה, אם היית אומר לי, באמת, במנותק מעמדה פוליטית או מקום פוליטי, לפני מספר שנים שחוק כזה יכול לעבור בכנסת ישראל, הייתי אומר לך, לא יהיה.
קודם כל יש לנו דבר אחד משותף איתן, שנינו לא מכירים את האיש. ואני שמח על זה, לא מכיר את האיש, פגשתי אותו פעם אחת באיזה סיור של ועדת הפנים, פעם אחת בחיי. אני חושב...
אז מה זה, הייתה לך הערה?
אני חושב שאנחנו לא צריכים, לא, הייתה אליי פנייה, לא ממנו, מתושבי טבריה, וזה בסדר, ואנשים רוצים שיהיה להם זכות מקסימלית לבחור מלכתחילה. אגב, הפנייה הרצינית הייתה של נציגי הממשלה, עובדי הממשלה, עובדי הממשלה בסיור ההוא בטבריה. באו ודרשו למעשה, ביקשו, התחננו להמשיך את התנופה של העיר הזאת, כדי שהיא לא תיפסק אחרי המון שנים. זו הייתה הטענה שלהם, עכשיו אני לא איש מקצוע ולא מכיר את טבריה. זה היה בסמכות שר הפנים, דאז מלכיאלי, הוא יכל להאריך את זה בלי שום שינוי של החוק, זה החוק שלו, זה הסמכות שלו, סליחה, לפי החוק הקיים. אני אומר, באופן עקרוני, אני חושב ששלטון מרכזי צריך כמה שפחות להתערב לתושבי הרשות המקומית.
נכון.
ולכן, אנחנו, אם תושבי הרשות המקומית רוצים לבחור גם את הפקיד שהיה ממונה להם קודם, זאת זכותם, אנחנו לא צריכים להתערב להם בזה. בוודאי אם בא בן אדם מבחינתם עברי את העיר, עזר להם, אתה אומר להם, מספיק התערב
לא,
את
הפעם. לא, אבל אתה יודע, עכשיו מה העניין? בוא, תשמע, לא, באמת, אין לי עמדה יוצאת דופן, אתה יודע, בעד או נגד האיש, או עבור העניין. אלא שאני אומר לך, אתה יודע, אתה מציג לכאורה, או לא לכאורה, את הדברים, אתה יודע, אני לא מכיר אותו, וזה מסייע לאחרים, אבל בסוף, 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 כשאתה מתכסה בשמיכה, ואתה לבד עם עצמך, ואתה מבין, הרי שבסוף כל התהליך הזה הוא תהליך עקום, זה נסיעה לקריית שמונה דרך אילת.
תשמע, זה נסיעה לקלפי.
או לספסוף הדרך
אילת.
זאת נסיעה לקלפי, שימו בצד את כל הרכילויות. זה לא משנה, אתם הייתם מחוקקים, אתה אומר, והייתם מחוקקים...
ולכן אנחנו מתקשים להתנער מהרכילויות. היינו שם, אנחנו מכירים את הביצה הזאת.
תשמע, טוב, אז בוא נאמר ככה שאני משתדל בארבעה חודשים האחרונים, שפונים אליי, כל פעם שאני רואה חוק שבא לתקן דבר שאני חושב שראוי תיקון, אני בעדו. אגב, יש הרבה מקרים שפונים אליי, גם עם החברים קרובים או אנשים קרובים, ופונים אלינו כל הזמן אנשים. אם זה לא עומד בקנה באמת המידה הזאת, אני לא חותם ולא מקדם, וכועסים, לא כועסים, לא חושב שזה, בשביל זה נשלח לי. במקרה הזה, אני חושב שהתיקון שנעשה ב-2008, ששינה מצב של עשרות שנים, שתושבי רשויות יכלו לבחור גם בפקיד ממונה, אני חושב שהוא יותר ראוי. עכשיו יש ביקורות, אגב, אני הוספתי הסתייגות לחוק, זה נכנס אתמול בחקיקה, שגם אדם כזה יצטרך להתפטר 90 יום לפני הבחירות. זה שלא יבוא לקו הסיום, אתה יודע,
אם נשתה לו... עמית, אני רק מקווה שבכל השיחה הזו לא ישבת על הכיסא וזזת בי נוחות מצד אל צד בלי שנראה. אבל בסדר, יאללה, שיהיה.
אוקיי. בהזדמנות נשאל אותך גם על החוק שנוטל סמכויות סטטוטוריות מלשכת עורכי הדין, אבל
כן, אבל לא היום, נגמר הזמן.
אם כבר מדברים על ההזדמנות הבאה, אז אני ממליץ על החוק שאני מקדם בימים אלו,
להחזיר את לשכת עורכי הדין.
לא, 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 שבא להחזיר את הפיקוח חינוך על אנשים שיש להם זיקה לטרור, כמו הבחור שרצח את אליהו קיי ואחרים. זה קורה לצערי, בעיקר...
נדבר על זה.
נדבר על זה בבואי.
בהזדמנות הקרובה. תודה רבה, חבר הכנסת עמית הלוי. תודה רבה.
תודה.
אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה, ואחר כך נשמע פרסומות, ואחר כך נחזור. שלום וערב טוב לחברת הכנסת קארין אלהרר, מיש עתיד.
ערב טוב, אריה. ערב טוב,
איתן. ערב טוב לך.
אנחנו בסדר, שאלת שאילתה ושר המשפטים יריב לוין אמר מעל דוכן הכנסת שהוא כנראה לא מתכוון לכנס את הוועדה לבחירת שופטים שאת נבחרת אליה.
נכון.
אז מוריד עול מעל כתפייך, נהנחת נחת רווחה?
ממש לא, אני חושבת שהשר שהוא אחראי המיניסטריאלי על מערכת המשפט עושה שעות חמור, כי הוא לא מעניש אותי. הוא מעניש את אזרחי ישראל שרוצים להגיע לבית משפט, לקבל
צעד משפטי. טעות כזאת עשתה גם ציפי לבני, שלא כינסה את הוועדה בכלל, כי לא הגיעה להסכמות עם נשיא בית המשפט העליון?
אריה, איזה מין טיעון זה? אם ציפי לבני טעתה...
לא, אני לא יודע אם היא טעתה. את אומרת שהיא טעתה, או שהיא נלחמה על עניין עקרוני?
אני לא הייתי בתקופה הזאת. יכול להיות שהיא עשתה טעות, ויכול להיות שלא. שמע, ליריב לוין ולי יש מחלוקת גדולה, אולי באשר ראייתו על מי צריך להיות שופט עליון. אני חושבת שהמחלוקת שלנו הרבה יותר קטנה, והשאר השופטים בערכאות הנמוכות. אני חושבת שהוא עושה טעות, שהוא מעניש את כלל אזרחי ישראל, שרוצים לפנות לבית המשפט ולקבל סעד.
אבל את יודעת, קארין, התהליך הזה היה כתוב, את יודעת, היה כתוב באותיות יותר גדולות מאותיות קידוש לבנה על הקיר, איזה כלים בעצם יש היום לכם באופוזיציה כדי להתמודד עם המעשה הזה, שאני דרך אגב בשונה מאריה מאוד מסכים איתך?
אני חושבת שברגע שימונה נציג הקואליציה, בעצם תהיה ועדה ואפשר לחייב אותו אפילו באמצעות בית המשפט לכנס את הוועדה. אתה יודע, הרי מה העניין שאתה מכנס את הוועדה? זה לא שלא מקורת אתה מביא את השופטים.
גם זה תהליך ארוך.
יש
תהליך,
יש לך ועדות משנה. כן.
נכון, למיין. אבל אתם בוועדה תשבו
אם
בוועדה.
אם זה לא יהיה בדרך שלו, אז זה לא יהיה.
לא, לא בדרך שלו.
היווי או דה היווי, מה?
הוא מייצג את הקואליציה שנבחרה על ידי רוב אזרחי ישראל, יש להם 64 מנדטים. והוא אומר, תהיה ועדה לבחירת שופטים, שבהם אתם תהיו שישה, מייצגים מיעוט, ואתם זה נציגי האופוזיציה, לשכת עורכי הדין והשופטים, גוף אחד קוהרנטי של שישה אנשים שתהיו נגד הקואליציה, כלומר הקואליציה שמייצגת את רוב העם תהיה במיעוט, זה נראה לך הגיוני?
אני אגיד לך,
אריה,
מה שנראה לי הגיוני, שאפשר להגיע להסכמות. בסוף אני רוצה להאמין שכמו שאני רוצה שופטים טובים, מקצועיים, שרוצים לעשות צדק, כך גם יריב לוין. ולא כל דבר צריך להיות פוליטי. ואני אומרת לך, תשאל את האזרח ברחוב, האם הוא מעדיף בלי שופטים בבית משפט שלום, במחוזי ורשמית, או שהוא מעדיף שיריב לוין יביא את כל הרפורמות שלו, שאגב בעיניי יערפו את המערכת, ואני אומרת לך, רוב האזרחים רוצים משפט צדק.
מתי, קרין?
עם שופטים מקצועיים.
קרין, מתי אמור להיבחר עוד הנציג או הנציגה?
שבוע הבא, יום רביעי.
שבוע הבא, אוקיי, אז זה לא, זאת אומרת, הנחת העבודה ששבוע
לא,
הבא.
לא, אבל הוא הודיע לנו.
כן, שגם אחרי הוא לא מתכוון לכנס. בסדר, נכון, את יודעת, זה חלק, הטיפול בוועדה למינוי שופטים, ואני אומר לך, אריה, הנחת העבודה שלי היא שנציגי השופטים הם נציגי אזרחי ישראל לא פחות מכל אחד אחר. הם לא אמורים לאסוף לקרבם שופטים על פי צבע או דעה או תפיסה.
אני יודע שהיום החישובים הם, אני לא אבחר בו כי הוא צעיר מדי, ובסניוריטי הוא עלול להיות בעוד 10 שנים הנשיא. אלה החישובים, אי אפשר להתעלם מזה.
אבל קודם כל אתה צודק, אבל אלה חישובים, יש את החישובים של הפוליטיקאים, מי כמוך יודע את זה. ואתה כשהיית בצבא, וישבת בישיבות שיבוץ, אוקיי? זאת אומרת, לא היו לך חשבונות כאלה בכל כל מערכת?
לא היו לי, רק אם הוא חבר שלי או לא חבר שלי. לא היו שום חשבונות אחרים.
אין לי ספק, אבל אני אומר את זה מעבר לעניין הזה, בסוף מערכת צריכה להיות מאוזנת, והנחת העבודה שלי באמת, אוקיי, הפוליטיקאים הם שניים נניח, מימין ומשמאל, אופוזיציה וקואליציה, אבל מצד שני...
זה גם לא נכון.
ברור שלא.
יש שני פרים. שמייצגים את הקואליציה.
נכון, קרין. כן, קרין, אני מכיר את זה.
זה המתמטיקה.
נכון, אבל לכן, טריק, ואני אומר את זה גם לך, אריה, הפכו את המקום הזה, אתה יודע, לחרם השריף, אוקיי? מפה ומפה. בסופו של עניין, בסופו של תהליך, אוקיי? הציפייה שלנו, אזרחי מדינת ישראל, וזה אני מסכים איתך, שיבחרו למען השם שופטים. נכון. חסרים שופטים. חסרים מאוד.
יש לנו עוד דקה, תגידי מה את חושבת על החוק, בהצעת החוק שעברה היום ליטול מלשכת עורכי הדין את הסמכויות הסטטוטוריות שלה.
אני אענה לך במשפט של מירי רגב. מה שווה הלשכה אם אנחנו לא שומתים בה? אני אומרת לך, אני שמעתי את הדברים מפי חברים בקואליציה. הם חיכו לראות אם אפי נווה יבחר. מי שראו שהוא לא נבחר, יאללה בוא נערוץ בדיניים. תשמע, אפשר לבקר את הלשכה, אפשר לתקן אפילו דברים שקורים שם, אבל מצד שני, מה ההצעה הזאת אומרת? ששר המשפטים ימנה את נציגי לשכת עורכי הדין. נראה לך הגיוני? יש עוד מקום שהם רוצים לשלוט בו?
נראה לי שחברי לשכת עורכי הדין אסור להם להשתתף בבחירת שופטים, כי זה ניגוד עניינים מוחלט.
אני חולקת עליך.
בסדר, אבל זה מה שנראה לי.
אבל יש לי...
מהסיבה הפשוטה, שעורכי דין נמצאים כל יום בבתי המשפט, ויש להם עוד עין.
ויש להם גם תמיד כך עם השופטים.
אריה, אני מציע כבר שתוקם ועדה מיוחדת, באיפה שהליכוד יפסיד ברשויות המקומיות, יעשו ועדה קרואה.
גם המועמדים של שס, חברת הכנסת קרין אלהרר, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה, דברייך היו ברורים לחלוטין.
תודה רבה.
ואיתן, אולי אתה רוצה להציג את המרואיינת הבאה?
כן, בגלל השם משפחה.
שלום וערב טוב לעורכת הדין מלי טופציאשווילי,
יפה,
שעתרה היום לבגץ נגד חוק טבריה. דיברנו עליו עם חבר הכנסת עמית הלוי. שלום לך.
שלום רב.
תגידי, מה לא בסדר בזה? אני זוכר, כשאיתן ואני היינו בכנסת, עמרם מצנע היה בראש מפלגת העבודה, והוא הלך מהכנסת להיות יושב ראש ועדה קרואה בירוחם. הלוואי שהיו בוחרים בו לראש עיר, זה היה מצוין, מה הבעיה?
אז אחת הבעיות המרכזיות בחוק הזה, זה שבעצם החוק בעצם פוגע במוסד הוועדה הקרואה שאמור בעצם להחליף מועצה שהיא לא מתפקדת. זאת אומרת, צריך לזכור שוועדה קרואה קמה כאשר הרשות נמצאת במצב שהיא לא העבירה תקציב או שהרשות מאוד חלשה, וכל המטרה של המוסד הזה הוא להיות גוף מקצועי לכל פניות פוליטיות, כדי בעצם לאפשר למועצה להבריא. עכשיו,
ואת אומרת שאם הוא עשוי להיות מועמד הוא לא יפעל לטובת תושבי העיר? לא הבנתי את הטיעון.
זה לא שהוא לא יפעל לטובת תושבי העיר, אבל חשוב לזכור שמישהו יו"ר ועדה קרואה יכול בעצם להשתמש בנכסים שקיימים ברשות. כלומר, אם עכשיו הוא יכול לאשר היתרי בנייה מסוימים, או שיש לו למשל גישה לדוברות של העירייה, הוא יכול להשתמש בנכסים האלה של העירייה למטרות פוליטיות.
את אומרת שהוא יכול להיות מושחת כמו כל ראשי העיר האחרים בארץ. זה מה שאת אומרת, שראשי הערים הם מושחתים, הם נותנים היתרי בנייה כדי להיבחר. אני לא מבין את הטיעון.
זה ממש לא מה שאני מנסה להגיד, אני לא אומרת שראשי הערים הם מושחתים, אבל בסופו של דבר יש נכסים מסוימים ליו"ר ועדה ממונה, ורשות שהיא מוחלשת, שהיא גם ככה, למשל נגיד לא עבר בתקציב, חייב להבריא אותה עכשיו. יו"ר ועדה ממונה, אין לו את התנאים הרגילים שיש לראש רשות. למשל, אני אתן דוגמה. חברי הוועדה, הם לא מהווים אופוזיציה ליו"ר ועדה ממונה, כמו שלמשל יש אופוזיציה לראש הרשות. זה דוגמה אחת.
מלי, אני רוצה לעזור לך, לתת לך טיעונים קצת יותר טובים מהטיעון שאת ברשותך, איתן כבל, הצגת. תדעי לך, הרי אני אומר את זה גם לך, אריה. אתה תבדוק אותי כמה ראשי רשויות מכהנים הוחלפו במשך 75-76 שנות קיומה של מדינת ישראל, על יד אחת כמעט אתה יכול לספור אותם.
הם לצורך העניין מסמר בלי ראש.
בדיוק. דהיינו, ברגע שהוא כראש ועדה ממונה, מתאפשר לו בעצם להתמודד, זה סוג של שבירת כלים. סוג של שבירת כלים, ובעצם אתה אומר מי ראש העיר הבא עוד לפני שהיו בחירות.
אגב, איתן, מה שאתה אומר עכשיו הוא ממוסמך על פי מחקרים גם, יש מחקר של דוקטור אמיר אורקין.
כן, יש גם מחקר של איתן כבל, זה בסדר.
כן. שבעצם בדק, האם ראש עירייה או ראש מועצה מכהן, יש לו סיכוי של 70% להיבחר מחדש לתפקיד.
אוקיי, אנחנו חייבים לסיים.
טוב, לא יבחרו בו, כן. ואם הוא טוב, יבחרו
לא,
בו.
לא, זה הרבה יותר...
הבנו את העניין.
רב אריה, זה יותר מורכב, אבל צריך לסיים.
נכון. תודה רבה לך. עורך תדין, מלי תופצי אשבילי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, תודה. וכל הכבוד שהגית יפה את השם.
יוצאים לפרסומות.
כן.
לא תאמינו את מי החזרנו אלינו. שלום וערב טוב לביני אשכנזי, כתב המשפט של וואלה.
התגעגענו, אז באת.
התגעגענו. אני מבין שבינתיים השופטים הודיעו שהם מקבלים את בקשת הפרקליטות ביחס לעדות של מילצ'ן במשטרה, אבל רק באופן חלקי. זה יהיה כלי עזר, זה לא יהיה המסמך העיקרי והמחייב.
לא, מה שדיברנו מקודם, שאתה מבקש להגיש בפני השופטים את העדויות במשטרה, אתה יכול לעשות את זה בשביל שני צרכים, או כתחליף לעדות בבית המשפט, או ככלי עזר. ומראש לי את ביקשה שזה יהיה ככלי עזר, וזה השופטים נתנו החלטה. בסדר, אמרו, זה יהיה בפנינו ככלי עזר, כדי שיהיה לנו רקע, כדי שנוכל לראות את התמונה השלמה. זה דבר ראשון. עוד דבר, הפרקליטות ביקשה כן, את כל מה שקשור לעדות החסויה של מילצ'ן, בנוגע לעניין הביטחוני, עניינים ביטחוניים שאסור לדבר עליהם פה ברדיו, את זה דווקא כן ביקשו להגיש כתחליף לעדות בבית משפט, והבקשה הזאת נדחתה לחלוטין. זאת אומרת שהפרקליטות קיבלה 50% ממה שהיא רוצה, ו-50% היא לא קיבלה.
גם שופטים נהיים פוליט סוג של בהתנהלות, אתה יודע, להוציא את כולם מרוצים.
כמה ליאת בן ארי קרובה לבקש להכריז על השופטים כשופטים עוינים?
לא, ארי, זה יעזוב אותך, פחיית. עזוב אותך. אל תלך לכיוון הזה. אפשר לדבר על מה שקורה לפרקליטות בניהול התיק הזה, ואנחנו עוד נעשה ונדרש את הדבר הזה. אבל אני דווקא לא מתרשם שליאת בן ארי מנהלת פה איזשהו קמפיין נגד השופטים.
לא, לא, אבל היא לא מרגישה ככה? היא לא מרגישה שהם נגדה?
תראה, יש לרמב"ם משפט ענק שאומר, אילו ידיעתיו, הייתיו. הוא אומר את זה על הקדוש ברוך הוא, אז אני לא ליאת בן ארי.
אבל אני אגיד יותר מזה גם כן, אתה יודע, מי שהסתובב בבתי משפט, בוודאי אתה, ביני, כמה פעמים יצאת וכתבת, נראה שהתחושה היא ש... והמציאות היא אחרת לגמרי, זאת אומרת, כששופטים לפעמים מבקשים לדעת או אמירות שלהם, הם מנסים למצוא איזו איזושהי נקודת איזון או אחיזה או דברים מן הסוג הזה, זה עדיין לא אומר דבר וחצי דבר. נכון, יש אמירות שמייצרות מצב מאוד לא נעים כלפי הפרקליטות, ואתה מתייחס לזה יותר מפעם אחת, אבל בשורה התחתונה אין הכרח שמה שנראה הוא גם יהיה מה שיהיה בסוף.
זה גם נכון, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, יסקה לייבוביץ' נמדה אותי באוניברסיטה סדר דין פלילי, אני הייתי אוהב לשוחח איתה בהפספות, ואחד המשפטים שאמרה לי, ואני לא אשכח אותו, הייתה פרקליטה פלילית של מחוז דרום, היא אמרה לי, משפט פלילי זה כמו רולטה רוסית, היו תיקים שהייתי בטוחה שאני מנצחת והפסדתי, והיה בדיוק ההפך גם.
אבל מה שחשוב שעכשיו הבנתי שגם היית חופר בהפסקות.
וההבדל היחיד הוא שהפרקליט יכול להפסיד, אבל הנאשם יכול באמת להיכנס לכל החיים.
אנחנו עוד נגיע לזה, חבותיי, את שלב הסיכומים.
יש עוד דרך ארוכה.
בני אשכנזי, שוב תודה רבה לך.
תודה, תודה.
אין לנו מספיק זמן בשביל להעלות אותך פעם שלישית היום, ולכן ניפרד בזאת. תודה רבה.
תודה, תודה.
זהו, איתן, אנחנו מסיימים. האורחים והמפיקים שלנו היום היו אסף נבו ויואב כהן, אחראי על השידור שקד וולפין, אורחי הדיגיטל דוד זבולוני, עמיתי דואק ומאורטה, אחרינו ספורט עם קופמן ופרימו. היי, היום כדורגל.
כן, כדורגל, היום כדורגל. היום צריך באמת להתפלל חזק.
צריך להחזיר את המחתרת ולהילחם באנגלים.
זה לגמרי, לגמרי. צריך להחזיר את הלכי ואת כל האנשים שלה.
תודה רבה, להתראות.
להתראות.